להגיד לו, אם הוא רוצה, אני יכול לו...
אני גם, הרב, אני
איתך. עכשיו בחרפה, אני גם מדבר על כאילו...
תגיד לו שהרב הזה מיליון, שלא
יחשב. יש לו חופן!
הרב, יש תשובה, אבל זה מה
משהו? אני אבדוק כאילו תשובה יותר מסודרת, אני אגיד לו. יש לי משהו בראש, אני זוכר, אבל זה מרופא לה, לא...
יאללה, תודה רבה. יאללה, לילה טוב, זה בו. אה, לא? ברוך המפעיל, יושב בסדר העליון. טוב, לפני שנתחיל במלכות פורים, פשוט אמרו שאני יותר מדי מקל, אני אדבר לכם סיפור במה אני כן מחמיר. יש פה סיפור על החזון איש. אתה מביא רק קולות, קולות, קצת חומרות. תשמעו איזה חומרה של החזון איש. היה איזה שככה מובא בספר הלכות כאן, מובא שאיזה אברך אחד בבני ברק, אשתו נאחזה בצירים וחבלי לידה, בעצם יום השבת. אשתו הייתה צריכה ללדת כל רגע. כשבא אמבולנס לקחת אותה לבית חולים, הבעל סירב לעלות עימה, אומר, אני לא מוכן לנסוע בשבת. למה? אומר, גם לי שהוא התלווה, היא לא צריכה את הבעל שלה, יכולה ללדת בלי ליווי של בעלה, אין שום בעיה. שמעת את מרן החזון איש, חיש מהר פרס כנפיו, ועלה ללא אומר ודברים לאמבולנס. חזון איש. אומרו שהוא מוכן לנסוע עימה, שעל ידי כך תרגיש עצמה יותר בטוחה. כשראה את זה הבעל, התפדח.
ככה רשום
התפדח? כן, התפדח. זה כאילו הגרסאות שלנו בצד, התיקוני טעויות. מיד הסכים לנסוע עימה ועלה לקרון ללא כל מורה וספק. והניח לגאון ישראל ללך לדרכו לאלתר, לחיים טובים ולשלום. החזון איש כותב את זה באגרותיו מפורש, כתוב שהחזון איש, ככה אומר במילים האלה, הוא מזרז אני קרובי היולדת שיסעו עימה. זה נקרא חומרה, וזה אני קורא חומרה. אז אמרנו, הרבה מאוד מחפשים חומרות, זה דוגמה לחומרה. אתם יודעים שבדברים האלה, אולי כבר נדבר על זה בעזרת השם, שנעשו את הדריכות שבת, אבל מבחינה הלכתית, לגבי לידה בשבת, העדיפות הראשונית, גם מי שיש לו אוטו, שלא יצא עם האוטו שלו. כאילו, הנקודה היא כזאת, אם ודאי שעכשיו מצב של סכנה, התינוק יוצא, יוצא! זה משהו אחר. רק מהצעקות אתה חוטף כאילו אתה צירים. אז זה ודאי, לא דומה מצב, מדובר מצב להגיד שהיא מרגישה... שזה הולך להיות לידה, עדיף להתקשר ולהביא אמבולנס ולנסוע באמבולנס. עדיף. אם יש לך כאילו נהג מונית, נגיד מה, אם אתה גר בלוד, אם אתה גר ביפו, יש לך כאילו שהרבה נהגי מוניות ערביים, עדיף לך לנסוע עם נהג מונית גוי. אבל כשאדם ייסע באוטו שלו, אם זה לא קריטי, עדיף שלו. למה? לא, 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 בכלל לא קשור למראית עין. היום יש הרבה אנשים שהם באים לך לבית כנסת, לבר מצווה וחתונה, עם האוטו, אותו נוסע עם האוטו בשבת ככה, עם הכיפה של הילד טוב ירושלים. בקיצור, העדיפות היא אמבולנס. למה? לאמבולנס מותר ללכת ומותר לחזור. לאמבולנס אין שום בעיות, הוא נוסע ברמזורים, אתה חושב שאם אתה תזמין לאמבולנס, אתה עכשיו מוסיף איזשהו איסור. כשאתה מתקשר, הפוך, אמבולנס כאילו חוסך המון המון איסורים. הוא נוסע בלי הפסקה, רמזור אדום, ירוק, כתום, הכל הוא נוסע. וגם, הוא יש לו את היתר לחזור, לך אין יותר לחזור. עכשיו, איך מדוממים הנוער, לא מדוממים, בלגן, אדם, מרוב כל התסבוכות האלה, הוא עתיד הרבה להסתבך, לכן העדיפות ההלכתית היא להזמין אמבולנס. זה נכון, עולה כסף. אמרתי, העדיפות, אם יש לאדם את הזמן, להחליט במה לנסוע, תשובה הלכתית של כל הפוסקים, עדיף להתקשר בשבת ולהזמין אמבולנס, מאשר לנסוע ברכב שלך הפרטי. פשוט מאוד, אתה ממעט הרבה 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 באיסורים. אתה יודע כאילו מה מותר לחבות, מה מותר לא לחבות, ורואות אותו, אתה מגיע לבית חולים, מה מותר? מה עושים כולם ודומים את המנוע, זה מותר? אם היית נוסע לבית חולים לניאדו, ששם בנתניה זה ידוע, בית חולים שהוקם על ידי אנשים דתיים וכו', כבר מחכים לך כבר אנשים גויים, כבר יודעים מראש, אתה עומד לידם, הם ישר באים, שונים לך את המנוע, הכל בסדר. אבל לצערנו עדיין כאילו בכל הארץ זה לא כך.
אבל גם נהג אמבולנס לזה
על זה. נהג אמבולנס מותר לו, אבל זה הנקודה, מותר לו. הוא, זה התפקיד שלו.
הרבים, המקום שאתה מדבר זה פיקוח נפש, זה פיקוח נפש הותר שם.
פיקוח, אמרתי. מצב שהאישה, אני דיברתי על מצב שיש לך את האפשרות להחליט. זאת אומרת, האישה, תראה, לא כל לידה בשבת זה אוטומטית, כי השאר בום, צעירים ו... יש הרבה זמן להחליט, אתה יכול להחליט, לגעת לארגן תיק, הכל בסדר. אמרתי, אם יש לאדם את הזמן הזה להחליט במה לנסוע, תשובה, אמבולנס עביד. למה? אמבולנס, עכשיו, איזה מישהו שבא שאל את הסטייפלר, שאל אותו, אמר לו, האם, יש לי שכן, הסטייפלר זה הרב יעקב ישראל קניבסקי, אבא של רב חיים קניבסקי, עליו השלום, האבא. אז הוא שאל אותו, יש לי שכן עם אוטו. במקום להתקשר לאמבולנס, שאני מוסיף אולי עוד איסור בטלפון, תשכן, אני אקרא לה לשכן, הוא ייקח אותנו. אומר הרב, אסור, למה אסור? קודם כל, השכן מסכן, מה הוא צריך לסבול? תיקח אותו בערב שבת, הוא לא יוכל לחזור בכלל כאילו לשבת הביתה.
מה זה שכן, גוי?
לא גוי, יהודי, יהודי, בבני ברק, בבני ברק, אין גוי בבני ברק, כולם יהודים. נגיד, אבל נגיד אתה, כאילו איך הרישיון, אתה רוצה לקחת את השכן, בוא תיקח אותי
שתיקח לו לבית. זה פיקוח נפש,
מה זה? מה זה?
השכן, אין פה עניין של פיקוח נפש לשכן, למה מותר לו לנסוע בזה?
לא, אם צריך, לא, אם נגיד, כאילו, אין לך נהג.
יש מן אמבולנס, זה לא שאין.
לא, אז הוא אומר, השאלה אם אני רוצה לחסוך לי את הטלפון. אז כאילו, יעני אדם, אתה רוצה למעט, אני עולה למעלה לשכן. אתה אומר, הרב, זה חשבון לקוי. למה? כי ודאי שמותר לו לקחת אותך. אבל אתה דופק אותו כאילו כל השבת. הוא נשאר תקוע, עושה שבת, שבת נופש בבית חולים שערי צדק. מה מסכן, מה עשה? זה בא לגבי שם. נכון, כאילו, שאמולנס עולה 600 שקל בערך, משהו כזה, אפשר לשאול את נוימן לגבי פרטים. אבל... מה זה? לא יודע, אנחנו שילמנו. באמבולנס. לא, למה? אני שילמתי. אנחנו, כשאנחנו שילמנו, הבת שלי הקטנה נולדה ביום שבת. אז אולי בחולון זה גנבים, בכל זאת תחשב. שילמנו, תבינו תקילית. טוב, לא משנה. אנחנו שילמנו מחיר מלא, כמעט כמו כ-500 ומשהו. מחיר מלא, אבל מה לעשות? זה עדיף. זה עדיף. לעומת זאת, כאילו ראש הישיבה בחולון, הוא הכיר איזשהו נהג ערבי, אז הוא מיפו, אז הוא כאילו סיכם איתו, אמר לו, תשמע, אישי צריכה לדעת איתי כל יום. כשהוא ראה, אשתו היה כאילו צעירים ביום שבת הזה, כאילו התקשר אליו, הוא הגיע ערבי וזה, לקח אותו לבית חולים, אני קרא לילד אחמד, אני יודע איך קרא לילד.
מי אסמך על ערבי אבל בחיים?
ערבי שמחפד אותו.
כולם
מחבלים.
כל ערבי, אם הוא לא מחבל בפועל, הוא מחבל בפוטנציה. ואימא שלי עוד לא קוראים בפייגר, אנא, אני חושבת. טוב, אולי פייגלין, אני לא יודע, אבל זה משנה. טוב, אנחנו דיברנו בצהריים לגבי שבת זכור. עכשיו אנחנו נעבור לגבי תענית אסתר בקצרה, ממש בקצרה, שלא כאן נצטרך להספיק את המתנות לאביונים, לחמנות, עיקר מגילה. לגבי תענית אסתר, יום 50 בעזרת השם, תענית מוקדמת. התענית עצמה היא שונה משאר התעניות הכתובות בדברי הנביאים. זה צום הרביעי, שזה 17 בתמוד, צום החמישי 9 באב, צום השביעי צום גדליה, וצום העשירי 10 בטבת. אלה צומות בדרגת חיוב קצת יותר גבוהה מאשר תענית אסתר, שהיא לא כתובה בנביאים, וגם המקור שלה לא כל כך ברור, מכיוון שאנחנו לא מצינו בכלל כאילו שמישהו גזר עלינו את הצום הזה. כתוב במגילה שבימי מרדכי ואסתר יטענו שלוש תעניות, מה שאסתר המלכה ביקשה ממרדכי היהודי, לך כנות כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום,
שזה היה הוראת שעה שמרדכי היהודי גזר צום על עם ישראל בתתוו, תתזיין ויוזיין בניסן. יעני ליל הסדר, צמו. לילה ויום, צמו בליל הסדר, לא אכלו, לא מצות, לא כזתות, לא שום דבר, לא מאור, לא כלום. בסדר, כי זה הייתה כאילו גזרה, אבל כל פנים צמו. זה הייתה הוראת שעה לבטל דבר לכאורה מן התורה. ביום טוב הרי אסור לצור, וצמו באותם ימים. לדעת הרמב״ם, כזכר לתעניות הללו, אנחנו שמים ביוד ג' באדר. כיוון שאנחנו לא יכולים לעשות את זה בניסן, כיוון שזה פסע, אז מקדימים את זה לחודש אדר. אי אפשר לעשות את זה בתאריכים של חודש אדר, כיוון שיוד ד' תדווה ותדזיין, זה כיוון ותדווה זה ימים שאסורים בתעניות, אז מקדימים עושים תענית אחת, במקום השלושה, זכר למה שהיה בימי מרדכי ואסתר, לפני פורים, זה התענית, זו דעת הרמב״ם. הרמב״ם כאילו מסתמך על הכתוב, כמו שכתוב, לקיים עליהם את ימי הפורים האלה, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, והיהודים קיבלו את כל המצוות של הפורים שהציבו עליהם מרדכי ואסתר, שמרדכי היה לו תוקף של אנשי כנסת הגדולה, וגם ושם כתוב במגילה דברי עצומות וזעקתם. שמה זה דברי עצומות וזעקתם? שמרדכי כאילו גזר עליהם לא רק את התעניות שאז הם צמו, אלא גם לדורות תיקן להם לשום פעם אחת כזכר. זה הרעיון. לדעת רבנו תם, הוא טוען שהמקור של התענית הוא מקור אחר בכלל. הגמרא אומרת, מסכת מגילה, שמגילה נקראת בחמש תאריכים. י"א, י"ב, י"ג, י"ד ות"ו. עכשיו, לגבי י"ד ות"ו, זה פסוקים מפורשים במגילה. כן, י"ד זה לבני הפרזים, ט"ו זה לבני המוקפים. כמאמר מוסגר, כל מי שעובר ממקום למקום, פורים, ראשון, שני וכו', ירושלים, תל אביב, תל אביב כמובן זה לכל הארץ חוץ מירושלים, יעשה שאלת חכם, מתי מותר, מתי אסור. יש הרבה הרבה תסבוכות, אי אפשר ללמד את ההלכות האלה על רגל אחת. מי שיודע שהוא צריך לנסוע לירושלים ביום שני, לא ביום ראשון, אין שום בעיה. אז צריך לדעת איך הוא עושה את הדברים הללו מבחינה הלכתית. אז הגמרא אומרת שחמש זמנים יש לקריאת המגילה. והגמרא שם מבררת מאיפה למדנו. הרי י"ד ות"ו זה פשוט, זה כתוב מפורש במגילה. אז הגמרא מוצאת עוד ריבוי על שני תאריכים, י"א וי"ב. אבל מה עם י"ג? על י"ג אומרת הגמרא, י"ג זמן קהילה לכל הוא. מה זה זמן קהילה? היום שבו נקהלו היהודים ועמוד על נפשם, שהם יצאו למלחמה ונלחמו עם בשושן הבירה, כן, והרוג בשונאיהם וכו' וכו'. אז אומר רבנו תם, כל יום של מלחמה, מנסם עם ישראל למדו ממלחמת עמלק, מלחמת עמלק היה את החלק שנלחם, וזה היה יהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. מצד שני הוא משה, אהרון וחור, עלו ראש הגבעה. למה הם עלו כראש הגבעה? להשקיף? מה זה גבעת הקודקודים? זה לא, הם עלו למה? להתפלל. כן, לא היה להם כאילו משקפת אטומה, כן? אז מי שיודע מה הסיפור, אבל לא משנה. אף אחד, שר ביטחון אחד, שהוא מהעדה שלנו, תערנו. תעשו אותו, מסתכל במשקפת, היא סגורה. אז היה... אז הכותרת הייתה בעיתון, רואה שחור. לפעמים יש להם כאילו הברקות. טוב, לא משנה. אז הם עלו לראש הגבעה למה? להתפלל. אז אומר שם רבנו תם, מן הסתם גם יתענו באותו יום, כי משלבים את המלחמה עם תפילה ותענית, שזה יחד הכוח הגדול של עם ישראל, לא בחי ולא בקר, כי אם ברוחי, מה כאן להגיד ברוחי? עם הרוח ביחד. כן, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו עם רכב ועם סוסים, בשם השם נזכיר. כן, ככה הרב קוק מסביר. זה לא במקום זה, אה? זה פירוש של הרב יהודה הכהן קוק. ככה מביא, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, הכוונה, ואנחנו עם הרכב והסוסים שלנו, זה לא מה שמנצח, בשם השם נזכיר. ככה אומר שזה מלחמת עמלק, אנחנו רואים שמשה רבנו בפועל כן נלחם, עם סיחון ועוג, והייתה מלחמה, הייתה מלחמה. עם עמלק, יש את האלה שלוחמים, יש את האלה שלומדים, מתפללים, ויחד זה שילוב מנצח. כן, הסבר ניקים מצויים. כן, טוב.
הכל פנים, אלה שתי המקורות. רמב״ם ורבנו תם, הכל פנים, כיוון שהתענית הזו, המקור שלה, לא כל כך ברור, לכן זה המקור לדברי הרמה שכותב, שתענית זו אינה חובה. מה זה כמובן? חובה על כל מי שבריא. אבל זה לא חובה כל כך כמו התעניות, הארבע התעניות של, של, שנתקנו עלינו בדברי הנביאים, לכן מקלים בעת הצורך בתענית הזו, למי שצריך את ההקלה. זאת אומרת, מי שהוא בריא, ודאי שהוא, שהוא צם. אבל אלה ש, ש, שקשה להם איזושהי סיבה, אז מקלים מאוד בתענית הזאת. לא כל סיבה, סיבה מוצדקת. מה זה נקרא כמו סיבה מוצדקת? אישה מעוברת, ודאי שהיא פתורה, נכון? אז כאילו כתוב בהלכה, מעוברת מג' חודשים ומעלה, אבל כי אז הוכר העובר, אבל בכל מקום גם ב-40 יום, שאם מרגישה בחילות וכדומה, יכולה להקל בדבר. אישה שמניקה, ודאי שמניקה בפועל, פתורה לגמרי, גם אם היא איננה מניקה, זאת אומרת, היא הניקה אחרי לידה, אבל כרגע היא לא, היא לא מניקה, יכולה להקל לגמרי תוך שנתיים מההנקה שיהיה ניקה. איך? זה, יש בזה מחלוקת. לדעת, רוב הפוסקים מקלים את זה בכל הצומות. הרב עובדיה חל שינוי בדבריו. בכל הספרים של בניו מובא שאישה שאינה מניקה בפועל פתורה לגמרי. בחזון עובדיה שהוא הוציא של פורים, שם הוא הסכים עם דברי הרב מזוז, שהרב מזוז טוען ש... שמי שאיננה מניקה בפועל, רק אם היא מרגישה חולשה. אם היא לא מרגישה חולשה, אז הרב עובדיה כאילו בעצם חזר בו. כן? אבל יש כאלה שמקלים לגמרי...
שתי אחות שילדו לפני אחת לפני שנה, אחת לפני חודשיים.
כן.
מה איתם?
הניקו או לא הניקו?
לא הניקו.
לא הניקו בכלל.
שעה, פה, שעה, לא עושים לב.
אז לא, אני לא מניקה, אז לא, כל הדיון הוא על מניקה בפועל או לא מניקה בפועל. כאילו, מה זה לא מניקה? שהיא העניקה כבר. היא כבר אומרת, היא אישה שהעניקה איבריה מתפרקים. אז תלוי, העניקה או אין, אם היא לא העניקה, היא מרגישה בסדר. אז
היא...
אז יש לה דין של חולה, תלוי, בכל מקרה.
חלש, לא חלשה.
גם
אני חלש פרסום.
אבל חלשה ממה? עוד פעם. חלש מעצום או אישה חלשה... לא יודע מה, צריכה ויטמינים, צריכה ברזל, לא יודע בדיוק מה. אז זה תלוי בכל מקרה לגופו, צריך לדון.
רב,
רב,
אתה
אומר
שהוא חזר בו, ואני יודע שהרי הפוסקים על החזר, הוא הולך לפי רוב, איך הוא יכול לחזור
בו? אין כזה דבר הולכים לפי רוב, רוב זה נמצא בבית דין. רוב לא קיים בהלכה, אין כזה מושג רוב בפסיקת הלכה. מה זה, אתה לקח 30 מול 10, זה לא עובד.
לא, אני שאלתי... אז
בשביל לדעת איך הרב עובדיה פוסק צריך לתת על זה סמינר שלם. להבין מה המפסיקה שלו.
אני הבנתי שהוא
איך הוא פוסק. לא, זה לא עובד ככה. המושג הזה, רוב הפוסקים, זה לא עניין של רוב כמותי, או לפעמים זה הרבה פעמים זה איכותי, זה עלוי גם כאילו לפי שיטת פסיקה, זה לא... זה לא אוסף של 50 פה, כי 50 כדורים כאן, 20 כדורים פה, זה לא... חולה שאין בו סכנה זה אומר שיש לו איזשהו חול. ויטמינים זה אומר שיש אדם שהוא חלש. תיאלת עם רופא, אבל רופא ירא שמיים. לא, יש, למה? יש. אתה רוצה, יש הרב סער מכיר כאילו רופא מאוד טוב. הוא כבר לא מלמד איתו איזה 30 שנה לומדים ביחד, אני יודע כמה שנים. כן, אתה יודע, אני מדבר עליו, הוא מדבר, הוא לומד עם איזה
חבור. דרזנר,
כן. טוב, זה לגבי אישה מניקה. אישה שהפילה, גם כן, כל 30 יום מההפלה פתורה, יש שמקלים יותר מזה עד כ"ד חודש. הזכרנו ביום ראשון, מי שהיה פה, היינו כאן שלושה, אז מי ששמע את זה לו פעם שנייה, הרב אוירבך כתב אחד המקומות, אתה שומע, אבישי? הרב אוירבך כתב אחד הספרים שלו, שלא נהגו הנשים בירושלים, ביישוב הישן, להתענות בארבע תעניות. שאלו אותו, כבוד הרב, מה זה לא נהגו? חייב, מה זה לא נהגו הנשים? אישה חייבת בכל הצומות. אז אמרו, תראו, האישה באה ביישוב הישן בירושלים, או שהיא מעוברת, ואז אם היא מעוברת, היא פתורה. או שהיא יולדת, ואז היא לא יולדת, היא פתורה. אם היא לא מעוברת ולא יולדת, כנראה שהיא יכולה, אם היא יכולה, גם כן היא פתורה. בכל מצב היא שם פתורה.
חושבים
מניקה. מניקה, כן.
חושבים
בירעיות. אמרנו. טוב. הרסת את הבדיחה. הרסת את
הבדיחה.
טוב. גם יולדת כמובן, יולדת תוך 30 יום ללידה, ודאי שהיא פתורה. לגבי חולה שאין בו סכנה, מי שרוצה לדעת מה זה סוגים של חולי שאין בו סכנה, זה מרן בשולחן ערוך, הלכות שבת, סימן, שין קף חט, שין קף חט. זה דרך אגב, סתם שתדעו, למי שלומד הלכות שבת, שין קף חט, המשנה ברורה, זה לא הוא. זה לא, זה לא המשנה ברורה. זה הבן שלו כתב. שין קף חט. יש כמה גרסאות, יש מי שאומר שהוא, כאילו, החפץ חיים כאילו לא הספיק להדפיס, אז הוא כתב, יש מי שאומר שהוא לא הספיק אפילו לפרש, אז הוא פירש, הבן שלו.
לא,
את כל הלכות שבת אומרים לקח לו שנתיים, כאילו את כל הספר לקח לו מעט זמן, הלכות שבת לקח לו שנתיים רק לכתוב את הפירוש, לסכם את כל דעות הפוסקים. עכשיו, סימן שין כשין כף חט, היא ידוע, מקובל, שזה לא המשנה ברורה עצמו כתב, אלא הבן שלו. אבל רק זה, רק הסימן הזה, רק הסימן. רבי לייב, לייב משהו. לייב בן רבי ישראל מאיר הכהן, חתן וכלה בתענית אסתר, יפה מאוד, חתן וכלה בתענית אסתר. כגון נאצי, אנחנו קוראים לו טו בול, שלא יעבוד עלינו עם הרשע הזאת שלו, טו בול.
מה זה?
בקיצור, חתן וכלה בתענית אסתר פטורים, למה הם פטורים? כל צום אחר הם חייבים, למה הם חייבים בכל צום אחר? מכיוון שהצום זה אבלות של הרבים, כן? זה אבלות של כלל עם ישראל. וחתן וכלה, בתוך שבעת ימי המשנה, זה יום טוב שלו. אבל זה יום טוב של אדם יחיד מול צום של רבים, מול תענית של רבים, אז בכל המקרים האלה, ודאי שהאבלות של הרבים היא דוחה את היום טוב של היחיד. אבל תענית אסתר זה לא אבלות בכלל. זה זכר למה שהטענו פעם. אז אין כאן עימות בין יום טוב של יחיד לבין משהו של רבים. זה רבים עושים זכר, זה לא מתאבלים או משהו. איך הוא יעשה? בערב. או שימצא כמה סנדקים וכמה מוהנים וכמה... מה הבעיה? אין חובה, לא יודע מי אמר לכם את זה. שמעתי בשבת יותר מדי. אין חובה לעשות כל יום השבע ברכות. אם אתה עושה, אתה חייב כאילו שבע ברכות. אבל אין חובה, לא צריך כאילו להפוך עולמות כדי לעשות שבע ברכות. איפה כתוב? שום מקום זה לא כתוב. מנהג פסטול. לא אמרתי מנהג פסטול. אבל אין כזה דבר, איפה כתוב כזה דבר?
נשמע בסוף.
אין כזה דבר. זאת אומרת, ברגע שאם אתה עושה סעודה, אתה מברך בשבע ברכות, אם יש בה את כל התנאים של ההלכה, פנים חדשות, בית החתן וכו' וכו'. אבל אין חובה לעשות כל
יום.
בוודאי, אתה יכול לאכול חופשי, מה שאתה רוצה. גם אם אתה אוכל 7 סעודות באותו יום. אתה מראה כאילו 49 ברכות באותו יום. אם חסר לך נגיד 100 ברכות, אתה רוצה להביא אנשים, עושה סעודה על האש. אין בעיה. רק עם המוסיק, כן? טוב. לגבי חולה שאין בו סכנה, אמרנו זה מי שרוצה יעיין שם, יעיין בסימן שין כף חט, יראה מה זה ההגדרות ההלכתיות של זה. בדרך כלל בהלכה מובא כמה דוגמאות, כאבי שיניים, כאבי עיניים, אוזניים, כל הדברים האלה שמחללים אפילו את השבת באופנים מסוימים. אז זה בוודאי שמי שהוא חולה לב פטור מהצום הזה, מי שיש לו לחץ דם גבוה, שהוא חי על כדורים שהוא חייב לאכול איתם, ודאי שהוא פתור, חולה כליות, סוכר, אלה ודאי פתורים לגמרי מהצום הזה. אבל כל מי שהוא בריא, חייב לצום. אלה שהם בעלי ברית, אבי הבן, סנדק ומוהל, ודאי שפתורים מהצום. השנה זה עוד יותר קל, כיוון שהתענית היא תענית מוקדמת ליום חמישי, ולא צמים אותה בתאריך שלה. דבר נוסף צריך לזכור. גם ככה היא קלה, זה עוד יותר קל.
אבל יש להם כאלה בנאדו.
זה וזה דרבנן.
מה דרבנן? המגילה
תענית אסתר
זה רבנן,
נכון?
כן.
וגם ההקדמה זה
רבנן,
אז כאילו מה שונה
בינינו? לא, זה לא רגע, כאילו תענית שהיא מוקדמת או תענית שהיא דחויה, גם התעניות הכתובות בנביאים, זה נדחה, נדחה, זאת אומרת, יורד לו הדרגה שלו. זה לא עוד דרגה, זה יורד הדרגה שלו. אתה לא שם אותו, לא שם את זה בזמן, יורד אותה רגע, יורד.
אתה מבין, לגבי
הנביאים,
כי החכמים
יבאמרו,
תקדים אותו.
לא, זה אחר אותו, זה אחר אותו.
סליחה, נכון, זה אחר אותו. אז פה אתה אומר לי, כאילו, זה מביאים וזה דרבנן. אז נראה, אז כאילו מביאים יותר חמור, זה אחד דרבנן, אחד אפשר להקל. אבל זה דרבנן וזה דרבנן. כאילו, מה הכולה?
אבל גם התעניות האלה, גם תשעה באב שהוא נדחה, הוא יותר קל מתשעה באב רגיל.
לא, תשעה באב כי זה מה זה, זה מביאים, מה זה...
אותו דבר, למה? אז גם כאן, זה תענית שנגיד, המקור שלה זה מרדכי ואסתר, שהם לא פחות מלוויים.
מה הדרגה של הסוגיות?
אותו דרגה, אין הבדל בין זכריה לבין מרדכי. טוב, לגבי קריאת התורה, רבותיי, לגבי קריאת התורה, שחרית ומנחה ביום חמישי מוציאים ספר תורה, קוראים בו בהיכל משה, כן, שלוש עולים. התנאי להוצאת ספר תורה זה שישה מטענים, שזה רוב מניין. יש כאלה שהצריכו בתענית הספר, למרות שהיא טענית יותר קלה, הצריכו מניין של מטענים, להלכה מספיק אפילו שש. כלומר שמי שעוד על התורה זה רק מי שצם, ואנחנו לא רואים שבגלל שזה יום חמישי, גם ככה אתה מוציא ספר תורה, אז זה לא משנה, לא, אין כזה דבר. מי שעוד על התורה לקריאה המיוחדת של הטענית, חייב להיות אדם שמתענה.
אם יש רק כהן אחד...
או, שואל אותנו יוסף, זה השם, יאללה, בדיוק עכשיו באתי, הנה, שורה מספר 75, זה ה... כהן שאיננו מתענה, עדיף שיצא, וגם אם יעלו שלושה ישראלים, עדיף שלושה ישראלים מתענים מאשר כהן שאינו מתענה. אותו דבר, כהן או לוי, אותו דבר. עכשיו אם, כאילו אם הוא לא יצא, אתה נכנס פה למחלוקת מאוד מאוד גדולה ועצומה וכו', גם אם קראו לו בשמו, שזה אומר, לכאורה הפגם הכי גדול יש כאן, כבר קראת לו בשם שלו, לא יעלה. למה? כי פה בתענית אנחנו לא חוששים לפגם. למה? יגידו, הסיבה שהוא לא עלה זה לא בגלל שהוא כהן פגום. הסיבה שהוא לא עלה זה בגלל שכנראה היום זה צום והוא לא צם, מאיזושהי סיבה, לכן גם במקרה שקראו לו והוא לא צם, לא יעלה. כמה במקרה שלנו פה לא תהיה בעיה כזאת של האנשים שאינם צמים, על כל פנים,
איך שאתה אדם... איך
לא, אז לא עושים כזה דבר. מה עושים? יש רב במקום, יש תמיד חכם במקום, יש שמש, הולכים לשמש, אומרים לו, תשמע, אם יש אנשים ספציפיים שאתה רוצה לעלות, אז אתה תאמר להם שמי שאיננו צם, לא יכול לעלות. או שמכריזים מראש ואומרים, רבותיי, היום אנחנו, בקריאת התורה של היום, זה תענית, מי שלא צם, איננו יכול לעלות לתורה. פשוט, ככה אתה פותרת את הבעיה. אבל לא באים שואלים אותו, אתה צו? זה בושה, להביא פני חבר ברבים, שיעלו שלושה שהם אוכלים, ואל תעשה כזה דבר, זה דבר הרבה יותר חמור. כן.
אגב, שעוד לא אכל, אבל לא
מתקרב לצורה. לא.
אין מי שם
בכל. רק אדם שאומר לך, תשמע, אני רוצה לתור. רק אני לא יודע מה יהיה, לא יודע, לפעמים אני אקד פתאום זה.
לא, הוא לא רוצה לתת.
לא, אדם שלא צם אסור לו. אין מצב, אין מצב. אין, אין. לא קשור.
אין,
לא קשור.
אין. אין.
וואלה, יש פה חביבי פנטרים פה. טוב, זה לגבי תענית אסתר שסיימנו. לגבי, יש עוד דבר, לגבי נשיאות כפיים במנחה.
לא, אנחנו לא נענו לנשוא הכפיים.
כן?
למה? אף תענית, רק בתשעה באב.
לא, אבל תשעה באב.
רק בתשעה באב זה הוא
כיפור. יש שנהגו ככה.
חוץ מתענית הזאת אף אחד, בגלל שיש חשש לאן בו. ליום של אתמול. לא, באמת.
לא, בעיקרון, אנחנו הספרדים נוהגים לשאת כפיים. במנחה של תעניות, אם מתפללים אותה סמוך לשקיעה, שזה דומה לתפילת נעילה ביום כיפור, כל הבעיה שלא נושאים כפיים במנחה, בגלל שמנחה באה בדרך כלל אחרי סעודה.
אחרי סעודה, ואז בן אדם שאכל, אז יש חשש שהוא שיקור וכו', אז גזרו גם אפילו על יום שיש בו תענית, אלא אם כן אתה משנה את הזמן שלה, זאת אומרת, אתה לא מתפעל בזמן של מנחה, אלא ממש תמוך לשקיעה, זה דומה לתענית שאז לא גזרו. בכל אופן, זה מי שלא מתענה ודאי, שבשחרית הוא עולה, כי בשחרית הנשיאות כפיים היא של שחרית, אין קשר לצום. כהן שאיננו צם עולה בשחרית רגיל. במנחה שאין בה נשיאות כפיים, שזה משהו ייחודי לתענית, איך? בגלל הדבר הזה, זאת אומרת, רק במקרה כזה, כהן שלא צם, לא יעלה למנחה, אבל לשחרית יכול לעלות. מה? בתענית כן יש. עכשיו פה, אני לא יודע, פה יעשו בטח במנחה רגיל, אני לא יודע.
באחד.
באחד, במנחה אין נשיאות כפיים. אכלנו אותה. שערו עד הערב לעשות.
אין, לא הבנתי.
תראה כינמון, אבל איפה העוגיות שיש לה כאלה כינמון? עוד לא הגיע. תענית רגילה, אם היא סמוך לשקיעה, יש נטיות כפיים. אם היא לא סמוך לשקיעה, אין נטיות כפיים. החילוק הוא בגלל שגזרו שבמנחה אין נטיות כפיים, כי מנחה באה בדרך כלל אחרי אוכל.
שלא היה לי שיקורים.
כן, אבל אם... אם התפילת מנחה היא כמו נעילה סמוך לשקיעה, אז זה שונה
קצת.
כי הגזרה הייתה דווקא על מנחה, לא על נעילה. ונעילה היא סמוך לשקיעה, מנחה לא יפנית סמוך לשקיעה, זה יותר מוקדם. זה היה סמוך לאוכל. טוב, מכאן אנחנו עוברים לקריאת המגילה, למצוות היום. יש לנו ארבע מצוות ביום פורים. קריאת מגילה. לשלוח מנות, מתנות לאביונים, ולהעביר לאמיר דהן, וסעודת פורים. ארבע מצוות שאנחנו עושים אותן ביום פורים. התוקף שלהם הוא מדברי קבלה, לא קבלה שמקובלים, קבלה למרדכי ואסתר, שהם היו המנהיגים של אותו הדור, ומרדכי היה מהשקלת הגדולה, מהראשונים שבה. אז לכן התוקף של המצוות הוא מדברי קבלה. אז קריאת המגילה, זו המצווה לכאורה המפורסמת ביותר, אנחנו מקיימים אותה בפעמיים, בלילה וביום. זמן קריאת המגילה בלילה הוא מצאת הכוכבים עד שיעלה עמוד השחר. זה זמן קריאת המגילה. לפני 20 שנה, שנת 90, אולי חלק מכם, איפה שירו, א' אין פה.
זה
שש.
הילה, לא
תולד. איזה ילד. איך אני זורק סוף ה-90 איזה כיף
היה.
כן, ככה מפרט, איזה סון. הלאה, עכשיו היית בטיפל היית. עם המושא,
שם בברון
היית.
47, חכי לרוץ.
כן, ב-48, מה היה? טוב, בקיצור, בשנת 90.
נוכלים את רעזור.
שנת 90. שנת 90, רבותיי. רבותיי, בשנת 90. לא, טוב, די. שנת 90. היה מלחמת המפרץ הראשונה.
עם המסקנטה בחלונות.
סוף 90, כן. 91.
הנה, נולדתי לפני, מה? הנה, נולדת בטעות.
הנה, שמע, היה דרך, אז הוא קם.
אלה גדולים לדבר.
טוב, רבותיי. בקיצור, הייתה מלחמת המפרץ. והימח שמו בזכרו הזה, שכמו שהמלחמה התקדמה, אז הוא התחיל להיות, פחות או יותר לשלוח את הסקאדים בשעות מסוימות. בדרך כלל זה היה בסביבות השעה 7. זה היה... זה הייתה השעה, אנחנו זוכרים את זה פה, היינו כאן בחדרים עצומים.
נכון.
יש שוב א' אז. בקיצור, זה היה פחות או יותר השעה.
אנחנו לא היינו בחזית.
עכשיו, זה היה. עכשיו... שלח אותך לחזית, זה היה.
חזית העממית של הפצה.
בקיצור, רבותיי, בקיצור, אז הייתה שאלה גדולה. עכשיו, פורים הלך והתקרב, התקרב אומה, והעיר המופגזת ביותר, זה הייתה רמת גן, ושאלו את הרב יעקב אריה, שהיה הרב של רמת גן, שאלו אותו, מה עושים? הרי 6:30, 7, זה השעה של ערבית.
עכשיו, מה עושים כאילו עם קריאת המגילה? אתה צריך לקרוא לרוע בצד הכוכבים.
מצווה כל הלילה.
איך? המצווה היא כל הלילה. אבל אתה יודע, כשאתה נכנס ונכנס, אתה לא יודע מה יהיה. כאילו, היה ברור שעד אז אין כלום. לכן כל החתונות אז היו בצהריים, תקופה, שם רחם.
אפשר לכוון את הבום מי מתי שיהיה?
כל החתונות היו אז בצהריים. בקיצור, לא משנה. אז כשאלו אותו, מה עושים? אז הרב אמר להם את הפתרון הפשוט ביותר, כתוב שם מפלג המנחה כתוב בהלכה, שאפשר לקרוא את המגילה. זה פסק הלכה מפורסם גם לחיילים שיוצאים לפעילות מבצעית בערב פורים, הם לא יכולים, ואתה לא יודע כמו מתי הם חוזרים. אז ההלכה כתוב שמפלג המנחה שעה ורבע לפני השקיעה, יכולים לקרוא את המגילה, זה מה שהרב אז אמר להם. אפשר לארגן עניינים בחדרים המשותפים, כל מיני דברים. חסדי השם עמנו, ברוך השם, זכינו, ויום לפני פורים, אני הפסקה אש, הכרזת הפסקת אש וכו', ככה הרב הוא עשה איתנו חסד גדול מאוד, אבל זה על כל פנים, זה רק מלמד אותנו שזמן המצווה הוא מצאת הכוכבים, ומקפידים בזה מאוד, כי יש פה עניין דווקא של לילה, כיוון שהמזמור שעליו אנחנו מסתמכים למנצח על הילד השחר, מזמור לדוד, שזה מזמור שמדבר על אסתר המלכה ומרדכי היהודי, כתוב אלוהי יקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. מכאן למדו את חובת קריאת המגילה בלילה וביום. אז יש עניין דווקא לקרוא את זה בלילה. אבל אם יש צורך מיוחד, מקדימים וקוראים את המגילה מפלג המנחה, רק במקרה של שעת הדחת גדולה כזו, כמו מלחמה, כמו פעילות מבצעית, אבל אם אין שום צורך כזה, אז ודאי שצריך לקרוא דווקא בלילה. דוד המלך? מה קרה דוד המלך עכשיו?
הוא כתב את התהילים, לא?
לא, הסמיכו את זה על הפסוק הזה. לא, זה כאילו חז"ל רק הסמיכו את זה, אמרו שהמזמור הזה, כאילו דוד המלך אמרו ברוח הקודש על מה שעתיד להיות.
פוסקים על ההלכה
מהתהילים? לא, זה הסתמכות, בעיקרון, הגמרא אומרת, הפסק הלכה לא חשוב בכלל לתהילים. אסמכתא, אסמכתא כזאת, הוא רמז, מה כתוב. טוב, לגבי זה זמן קריאת המגילה בלילה. זמן קריאת המגילה ביום, ואל תגידו לי שזמן קריאת המגילה ביום עכשיו זה לא חשוב לנו, כי אני אגיד לכם עד כמה זה חשוב, באבו אבו זה חשוב. למה זה חשוב? אנשים לא קמים. תשובה מוחצת, תשובה, לא תשובה להראות. בוקר, אני יום אחד, יום שישי אחד, יום שישי הייתי עוד פה, אני מדי בשעה שלי האחרונה כאן. זה היה סיפור אמיתי, סיפור אמיתי, אכלנו כבדים אצל הרב אמיר. אכלנו כבדים אצל הרב אמיר, היום שישי עשינו את סוטה את הסעודה, למה הישיבה החליטה לעשות את הפתרון
שמופיע.
שעושים סעודת יום שישי של פורים, עושים את זה יחד עם שבת. מתחילים בצהריים, ואז נסחפים לשבת, עושים מפה, עושים אוהלים, לא יודע מה עושים שם. אנחנו עשינו כפי מה שההלכה אומרת, כפי מנהגו של המהר"ל, אבי אבות האשכנזים, נהגנו לעשות בבוקר, אכלנו את זה ב-11, לא יודע, 12, היו אצל הרב אמיר כבדים, חבר על הזמן. כמו שצריך.
מהעופות,
לא יודע מאיפה יצאו הכבדים האלה. לא יודע, אתם מהעופות. בקיצור, גמרתי, הלכתי, התקלחתי, כבר מוכן לשבת, רבע שעה לפני הדלקת נרות, תשמע, רבע לפני הדלקת נרות, דופק לי בדלת מישהו. מה קרה? אחד משיעור, חטא, משהו כזה, אחד האברכים פה, לא קראתי את המגילה, אחי. אתה יכול לקרוא לי אותה? אני אשמע כמו איזה אחד מבתי המחולון, אני רואה לך. אז עכשיו אמרתי לבוא, אני הגיע, עושה זו זמן על השקיעה, קראתי אותה בטיל, לפחות היא כיסא, כאילו, זה חובה. אז בעיקרון מאז ריחה עד השקיעה, זה זמן המצווה, כל המצוות זה מהנץ עד השקיעה, כיוון שזה נקרא יום, אבל יום, מבחינה הלכתית, זה מעמוד השחר. אלא למה אנחנו עושים דווקא מהזריחה? כי הזריחה זה יום מה שיותר ברור לנו. עמוד השחר זה מציאותית יום, אך אנחנו לא בקיאים לראות את זה. לכן קבעו זמן שבו כבר יש לך אור, שזה מהנץ החמה. אדם שהוא אנוס יכול לקרוא משאלה עמוד השחר. אדם יוצא לדרך יכול לקרוא משאלה עמוד השחר וכדומה. והדבר הזה הוא עד השקיעה. יש שאלה לגבי בין השמשות, גם אז אם נגיד פתאום אדם הגיע ולא קרא את המגילה, קורא אותה בין השמשות אבל בלי ברכה. כיוון שזה ספק, ברכות אינן מעכבות, ברכות הן מדי רבנן, המצווה עצמה היא לא מצווה דאורייתא, אז אחרי מקרה כזה יקרא בלי ברכה. והדבר הזה צריך להיות מאוד מאוד חשוב לנו, כיוון שקריאת המגילה ביום, הזכרנו את זה, גם הזכירו את זה היום בהלכה היומית, קריאת המגילה של היום היא יותר חשובה משל הלילה. חייב הדבר הזה להאמר, כי אנשים בלילה שותים ו... איך? המצווה היא דווקא ביום, אני לא יודע למה עושים את זה בלילה, כאילו כתוב ברמה, במגן אברהם כתוב, כל מקום, גם בלילה קצת, יש מצווה קצת.
יש ישיבה שותים ביום, יש כזו ישיבה שבלילה.
לא, זה מוזר, אבל תראה, אנחנו לא חיים מעולם הישיבות. לא, אני אגיד לך את האמת, אני הרבה דברים, אני ראיתי עם השנים, דווקא עולם הישיבות לא עושה לפי ההלכה. יש המון המון דברים ש... לא צריך ללמוד מעולם הישיבות. גם עולם הישיבות כאילו לא עומד בחזרת השעה דברים. אני אומר לך, אני כשאמרתי לכם פעם, שהיו שואלים אותי שאלה הלכתית באמצע החזרה, הייתי יוצא החוצה עם ספר, ולא הייתי נשאר בתוך בית הכנסת עם ספר כאילו פתוח, למרות שהיה לי מותר לפי ההלכה. שלמה שלא ילמדו מזה, תאמין, זה... ואתה רואה בעולם הישיבות, כל הרמים בוטחים ספרים, ובוטחים, ומביאים, כותבים, באמצע חזרת השעה. אז מה נגיד? בוא נלמד מהישיבות.
מלכים.
לגבי פורים, יש שמחה צריכה להיות ביום, עיקר המצווה היא ביום. אז אי אפשר למנוע מבני תורה לשמוע גם בלילה, אבל אני אומר, אם אדם שמח בלילה, אבל זה לא פוגם לו שום דבר ביום, שהוא קם לתפילה, ושומע מקרא מגילה, מקיים משמע אמנות והכל וזה, עד רבה. אבל אם הוא יצא כאילו כמו נוימן, מה עשית לזה? אני אומר, היה לי איזה חבר שפעם אחת כאילו שתה. הבן אדם הלך לטרמפיאטה ביום שישי בבוקר. הלך לטרמפיאטה ביום שישי בבוקר, הבן אדם ישב בתחנה מ-9 בבוקר עד שעה 3. ישב, עם לב, הוא פשוט, הראש שלו ככה למטה, אף אחד לא ראה אותו, גם הטרמפיאטה הייתה כבר מת היום שישי. ואדם ישב ככה, אמר לך, אני הלכתי אצל ההורים, אני רואה אותו שם בתחנה, הוא גר באופקים. היה אופטימי. היה אופטימי, אבל אדם שוכב ככה, כמה מסכם לך לראה אותו, ככה זה הוא. אתה מבין, אז זה צריך לדעת גם פרופורציות, והשתייה וזה, זה חשוב, אבל...
אנשים מחמירים, דווקא בזה מחמירים,
עושים לנו. בזה מחמירים. נו, גם בשאר עוד דברים.
נכון.
שיקיימו, לא יודע, אמירו.
אני מתחיל בזה לך. רק לאט, רק לאט, רק לאט. שנייה,
ומוסיף והולך. אני אבל כאילו, מה שאני עוד לא כאילו זכיתי להבין, אני שאלתי כמה רבנים, אף אחד לא נתן לי תשובה מספקת. המצווה היא ביין. למה שותים וודקה, ערק, ואתה אומר יין זה כלום.
היין שלנו זה לא יין.
זה תשובה שקיבלתי מהרב גנץ, הוא אמר, היין שלנו, זכית, זה לא היין של פעם, זה לא בדיוק משקר, אמרתי, אני אביא לך, יין של הצבא, יין פתיחים של הצבא, אתה לא קם עד פורים הבא, בקבוק העם זה שותה, אתה גמור, היום הצבא עבר לתירוש.
הוציאו את היין פתיחים,
העלים היו תירוש היום, תירוש, לא קרה לך, תירוש, קרטון, בוא חלב עמיד של הצלחה, לא, חלב עמיד. טוב, לגבי חיוב קריאה, זה חשוב לדעת לנשואים ש...
נשואים טרי, תקור. כולם מניילונים.
כן, נראה לי, כן, נושא, כל יום מניר גלים, זה איסורים, תודה לך, זה איסורים. אני הייתי נוסע כל יום בחולון, באוטובוס, שעוד הייתי לומד בכולל, באוטובוס לנסוע, אתה מבין, זה היה מעצבן. לנסוע בתוך העיר. על הניר גלי, זה ממש מסירות נפש. טוב, רבותיי, לגבי החייבים בקריאה, לגבי החייבים בקריאת המגילה, כולם חייבים בקריאת המגילה.
גם חירש?
איך?
גם חירש?
רגע.
עובד,
אני ספר הלכות
שם, מה הולך
איתך? הוא נראה לי בא עם דף על כל נושא שאני אעלה, הוא שם שאלה.
אני, כאילו, אם אמרת כבר אחרי זה, אני אדבר עליו, אבל בעיקרון...
זה לפי הסדר.
מה זה? רגע, רגע, שנייה. לגבי... שנייה, רגע, לאט לאט לאט. חייבים בקריאה זה ככה. קודם כל, ודאי שאנשים חייבים. לגבי נשים, הן חייבות, זה נקרא מגילה. אמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות זה נקרא מגילה, שאפן היו באותו הנס. שאפן היו באותו הנס, וזה שתי הסברים בראשונים. רשב"ם ובעלי התוספות, האם הנס נעשה על ידן, אסתר המלכה, או שהנס נעשה גם עבורם, כי בכלל הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, הגזרה הייתה גם עליהם, לא להיכנס לדקדוק של אף הן היו באותו הנס, ממה שהם היו כאילו תפלות ולא העיקריות, אבל זה כבר דיון בפני עצמו. יש מחלוקת בפוסקים, האם נשים חייבות באותו רמת חיוב של הגברים. חלק מהפוסקים כותבים, יש לזה השלכות הלכתיות, חלק מהפוסקים כותבים, נשים חייבות במקרא מגילה, לקרוא את המגילה, וחלק מהפוסקים אומרים, נשים חייבות לשמוע מגילה. יש לזה גם השלכה לגבי הברכה, אנחנו הספרדים, אין לנו את החילוק הזה, נשים חייבות במקרא מגילה כמו הגברים אותו דבר. לכן, איך? חייבות מילה במילה, וגם הן מברכות על זה אם הן קוראות לבד, אין להם מישהו שיקרא להם, עדה שהן מברכות, הן באותה רמת חיוב, אין הבדל. כמו נר חנוכה, כמו מקרא מגילה. או, רגע. מקרא מגילה, גם לגברים זה מצווה על יחיד.
הוא צריך
לקרוא
לפעמים.
אנשים,
אם
יש אישה לבד ואין
לה
מי שיקרא.
אז היא תקרא לעצמה, אם לא, בעלה יקרא לה.
צריך לקרוא לפעמים,
לא? כן, תברך, בוודאי. פעמים זה לא מעקב.
לא
מעקב?
לא,
מניין נשים. עכשיו אתה שואל שאלה מצוינת.
זה פה בנוף העלות.
או, שאלה מצוינת שאל אותנו אבישי. כן, שאל אותנו אבישי, שאלה גדולה מאוד. לגבי מניין של נשים. בדרך כלל מה שנהוג בערים הגדולות וגם ביישובים, מתאספות נשים וקורא להם הרב, החזן או מישהו שיודע לקרוא. אם זה בבתים, בבית כנסת, לא משנה, עושים קריאה לאנשים, מה שלא כולם יכולות לבוא בזמן הקריאה, שומרות על הילדים, יבואו, יהיה בלגן, לא ישמעו, לא כלום, אז זה הדבר שהיה מקובל תמיד בעם ישראל. זה דבר ידוע, בזה איש לא פקפק, במקומות הכי שמרניים ביותר עושים את זה, זה היה פשוט. עכשיו, מה שיצא לאחרונה, זה שאלו, כמו שהזכירו, את הרב יעקב אריאל, הרי לכאורה האישה חייבת במקרא מגילה, מה הבעיה? נביא אישה שיודעת לקרוא, יאספו מניין של נשים, כמה שצריכות, והיא תקרא להם. פשוט, לא? מה הבעיה? אישה יכולה לקרוא, אישה יכולה להוציא. מה הבעיה? או, או, אומר אהרון אביב, אומר אהרון ה... אומר לנו, כאילו אהרון אביב, דבר נכון מאוד, זה מה שהרב יעקב אריאל אמר. אומר, לפעמים השאלה הזאת, אם היא שאלה שנובעת באמת מרצון עז לקיים את המצוות, ובאמת ממצוקה שאי אפשר לקיים את המצווה, החרשתי, אבל הוא אומר, בהרבה מקומות, המניעים של השאלה הזאת, והרצון, איך אומרים, לקיים את ההלכה הזאת, כמו שצריך, שנשים יקראו את המגילה, זה נובע מהרגשה של פמיניזם, וכל מיני דברים כאלה שנשים רוצות להגיש יותר שייכות, וכו' וכו', אז... זה פתח לדברים אחרים, לכן הרב מנע את זה לחלוטין, הוא אמר שאסור לקיים כאלה מניינים, אלא רק לשמור את מה שהיה תמיד, שיבוא רב, חזן, יקרא להם וכו', זה עדיף כדי שאישה תקרא לאחרים, כי זה פתח לדברים הרבה יותר מסוכנים.
הרב, אמר אצלנו שבגלל זה דבר שהוא קורא לכל הנשים, אבל הוא
מסתכל
גם להביא
עשרה
גברים, כדי
שיהיה לי משהו
גברים.
אבל אין
צורך
לזה.
הוא רפורמי.
לא, אין צורך בזה.
זה לא בכוח, אבל כאילו, ישתדל
שכן יהיה
עשרה
אנשים שזה... מעניין, זה לא מצינו. הרב אברהם יוסף היה עושה בחולון, היה בא, אומר, חצי שעה אחרי, היה קורא, היו באות איזה 150 נשים את רוב התכנסת.
איזה משמעות של הדברים?
כן, בתכנסת עצמה, אין מקום בעזרה. הוא מתכנסת עצמה, והוא קורא. טוב, מעניין, לא, אולי יש כאלה שלא... שלא שמעו, אז מביא אותה, בכל זאת. אולי יש לו איזה של סיבות אחרות, אבל מצד ההלכה לא אין צורך. טוב, זה לגבי תראה, לגבי זכור, גם כן מוצאים כאילו ספר תורה בשביל נשים לשמוע כדקירה, אלה שמחמירות לשמוע, וגם אז כאילו מוצאים כאילו ספר תורה, וקוראים בלי ברכות. יש כאלה שאמרו, אם אתה רוצה, אי אפשר להוציא קריאה, אי אפשר להוציא כאילו ספר תורה לנשים. מה פתאום? כלומר, שיקרו מתורה תורה חומש, או שיבואו לעזרת נשים. אז מה הפתרון? שם זה הפתרון שאתה אמרת. אם יש 10 אנשים שלא שמעו את הקריאה, בדרך כלל יש מקומות שמארגנים מראש, אתה אל תשמע עכשיו, מביאים אותם, ואז מוציאים ספר תורה לעשרה האנשים האלה, והאנשים שומרות, ואז זה גם קוראים גם בברכות וכו'. יכול להיות שאולי לזה התקבל.
מה לא ראינו? לא קיים
תוך מגילה? לא, לגבי זכור, זכור, מה שהזכיר, לגבי זכור לנשים. טוב, זה לגבי חיוב של נשים. מי שקורא לנשים, יש מחלוקת בין הפוסקים, מי מברך. לכאורה, בכל המצוות כולם, אפילו שאני כבר יצאתי איזה חובה, אני יכול גם לברך לאחרים. זה באמת כמו שפוסק הרב עובדיה, שקורא לנשים יברך בעצמו. הרב חיים דוד הלוי כותב שאם יש אישה שיודעת לברך, עדיף שהיא תברך. אז זה מחלוקת, הבוחר יבחר, אין שום בעיה. לגבי מה שיוסף שאל אותי על חרש, אדם, אני לא יודע מה שאתה עם חרש, אבל שאל על חרש.
לא, אני לא שומע, אתה סתם
חסבך. אז בקיצור, לגבי חרש, יש כמה סוגים כמובן. חרש אילם, זה הדין שלו מוגדר בהלכה כשוטה, אבל זה היה אולי פעם, יום בימינו, גם חרש אילם שלומד בבית ספר מיוחד, יש לו, אתה רואה היום, כבר הכתב סופר בעצמו אומר שהוא השתאה, הוא ראה בית ספר לחרשים אילמים, והוא לא האמין, הוא אומר, רגע, רבותינו אמרו שהם שוטים, כי הוא חרש אילם, אדם שאין לו תקשורת, לא שמיעה, לא דיבור, אז חזל אומרים, זה דינו כשוטה. הוא אומר, הכתב סופר, הלכתי למקום, שלחו אותי באירופה, היה לפני 120 שנה, ראיתי בית ספר מיוחד, לחרשים אילמים, הם יושבים לך, והם, אתה רואה אותם יוצרים דברים, ואת אומרת, זה נקרא שוטה, לא יאומן, ממש ככה, והוא עצה אפילו, הוא נסע קו, מבינה הלכתית, אפילו לצרף אותו למניין אפילו. הגמרא אמרה שמקום שקורא כאילו חזרת, לגבי כאילו חזרת השעת, הוא קצת מפקפק, מכיוון שחזרת השעת זה ברכות, אז הוא לא רצה, אבל להגיד כאילו קדיש, הוא אמר שוודאי שהוא מצטרף. הוא אומר, אתה רואה, איך?
גם קדיש הוא לא יכול לענות
ענן. אבל מי אמר שחייב שיהיה עשרה שיענו? לא חייב שיענה.
ועשרה שישמעו גם צריך.
לא צריך.
מה צריך?
בחזרת השעת זה. בקדיש צריך שיהיה לו 10 אנשים. איך השישה אנשים מתפללים, השישה אנשים נתנו עמידה ערבית, וארבע עדיין מתפללים עמידה. ישן, כן, ישן, זה מצוי מאוד, ישן גם.
אבל חזן דענו אותו כשוטה, לא אמרו שחרש הוא שוטה. דענו אותו בקטגוריה, מבחינה הלכתית, כאילו כשוטה. אף אחד לא אמר בחיים ש...
שאלה אבל היום, האם הלכתית? לא, השאלה היום הלכתית, האם זה גם נכון? למה הגיעו למסקנה ההלכתית הזו? מכיוון שאדם שאין לו תקשורת, לא דרך שמיעה, לא דרך דיבור, הוא מנותק לגמרי.
תגיד את זה על הרבה דברים שלך, אבל אם עשו, והיום עם הטכניקה ועם כל
זה... למדתי הרבה דבר. אני לא אומר בצורה גובת, אבל זה כאילו כתב סופר כותב מפורש. כתב סופר משפטי עוזיאל, אפילו הרב עובדיה מביא תשובה על זה, לגבי חרשים שלומדים בית ספר לחרשים, הרב עובדיה אומר, לגבי חזרה לא יעשו איתו, קריאת התורה גם כן, בגלל שזה בראים, אז מניין מצומצם לא יעשו, אבל קדיש ודאי שאפשר.
מגילה לפי זה...
רגע, לגבי שם מגילה, לגבי מגילה. אני אסיפור לכם את הסיפור עם הכתב סופר, החתם סופר, היה הבא, החתם סופר היה רב מאוד גדול, קראו לו רבי משה סופר, היה לו בן, רבי בנימין שמואל סופר, הוציא ספר, קרא לו כתב סופר. היה לו נכד, חתן סופר, יד סופר, ילקוט סופר, מכתב סופר, הכל! כולם סופר, סופר! אבי סופר, זה טונשי, זה הונגרי. קיצור, הכל סופר, 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 סופר. אמרו שיש איזה אחד, תאצה של המשפחה, גר בתל אביב. הוא עם הארץ, זה הורייתא ודה רבנן, סופר. אמרו, זה טעות סופר.
זה... מוכר סופר, סופר.
ככה... זה שאמרתי מהרב פרנקל, התיכוניסט.
עכשיו יש לו גם סתם סופר.
סתם סופר, גם יש לו, כן, סתם סופר. טוב, אז לגבי... לגבי האדם... אז לגבי האדם שהוא כאילו חירש אילם, אולי רק הוא... אולי יש עיו, אולי... מזלגים יש לו כאילו מכשיר שמיעה, או זה אולי כאילו רק חייב, אבל ודאי שלא יכול להוציא אחרים. אדם שהוא רק צד אחד יש לו, כן, חירש, אבל שמדבר, או אילם, שהוא שומע, אלה ודאי חייבים בכל המצוות, אבל ודאי שהם לא יכולים להוציא אחרים, ודאי שהם חייבים רק במצווה עצמה. אדם ששומע באמצעות מכשיר שמיעה, אז זה לגבי להוציא אחרים. ודאי שהוא חייב במצווה עצמה. לגבי להוציא אחרים, זה יהיה תלוי. אם המכשיר הוא רק תוספת שמיעה, אבל יש שיכול גם להוציא אחרים. יש כאלה שקצת כאילו כבדו אוזם ממשמוע, אבל אם הוא לא שומע בכלל, רק על ידי המכשיר הוא שומע, להוציא ודאי שהוא לא יכול.
הרב
עובדיה
לא יכול להוציא אנשים
מדי חומה. הרב עובדיה לא יכול להוציא אחרים מדי חומה. נכון, הרב עובדיה לא יכול להוציא אחרים מדי חומה. טוב, לגבי מנהג הבאת ילדים קטנים לבית כנסת.
רגע, חרש לא יכול להוציא?
חרש? לא, לא יכול להוציא.
ממילם לא.
רגע, הרב, מה אם קריאות נגילה דרך...
דרך רדיו ודרך...